בשלוש ההרצאות הקרובות אני מבקש לעסוק בשלוש תזות, אפשר אולי לדבר על שלוש גישות מחקריות להבנת הנאציזם. לכל אחת מהגישות, תזה לגבי מקור התופעה וגם לגבי המאפיינים שלה. הראשונה שבה אני רוצה לעסוק היום היא תזת הזונדרווג. זונדרווג, מילה בגרמנית, שמורכבת משתי מילים, זונדר מיוחד או ייחודי וג דרך. במילים אחרות, במקרה הזה, על פי התזה הזאת, הנאציזם הוא פועל יוצא של היסטוריה גרמנית שהולכת בדרך מיוחדת או ייחודית, הזונדרווג, דרך שהיא מיוחדת או ייחודית לעומת היסטוריות אחרות של מדינות אירופיות, מערביות אחרות, ובראשן צרפת ואנגליה. בעיקר אנגליה. העובדה שאחת הקטסטרופות הנוראות ביותר שהתרחשו במאה ה-20 התרחשה דווקא בגרמניה, או מקורה בגרמניה, ונעשו על ידי הגרמנים, על פי התזה הזו, היא פועל יוצא של ההיסטוריה הגרמנית המיוחדת שהולכת בדרך שלה. על פי התזה השנייה, שהייתה רווחת בעיקר בשנות ה-50 של המאה ה-20, אנחנו צריכים להבין את גרמניה הנאצית ואת מקורותיה של התופעה הנאצית, מתוך בחינת המבנים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים שלה, שמתאפיינים בתנועה אל עבר מבנים טוטליטריסטיים. ואכן התזה הזאת נקראת התזה הטוטליטריסטית. ראוי לציין בהקדמה לדיון שאותו אני אערוך בהרצאה הבאה, שחוקרים והיסטוריונים שאמונים על התזה הזו, יטענו שבתוך הסל הזה שאנחנו נקרא לו המשטרים הטוטליטריים, אנחנו לא מוצאים רק את גרמניה הנאצית, אלא גם משטרים אחרים, כדוגמת ברית המועצות הסובייטית, הסטליניסטית ואיטליה הפשיסטית של מוסוליני. כשאדון בתזה הזו, אנחנו נראה שאפשר גם לדבר על השורשים האידיאולוגיים שמניעים אותה, בעיקר אינטרסים מערביים ובעיקר אמריקאים בשנות ה-50 בהקשר של המלחמה הקרה, אשר מנסים בעצם להגדיר כל משטר שהוא לא דמוקרטי-ליברלי, או במילים הרבה יותר פשוטות, כל משטר שהוא לא אמריקאי, שבנוי על פי המודל האמריקאי, כמשטר טוטליטרי. מהבחינה הזאת באמת אנחנו יכולים לראות גם את ברית המועצות וגם את איטליה הפשיסטית כמשטרים טוטליטריים, למרות שההבדלים ביניהם כמובן תאומיים. על פי התזה השלישית, שבה אני אעסוק בעוד שתי הרצאות, אנחנו צריכים להבין את המשטר הנאצי לא כמשטר גרמני ייחודי או כמשטר טוטליטרי, אלא כמשטר פשיסטי. על פי הגישה הזאת, שהייתה רווחת מאוד בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, וזכתה לרנסנס בשנות ה-60 ובראשית שנות ה-70, אנחנו צריכים לראות או לזהות את הנאציזם הגרמני כענף בתופעה כלל אירופית, שסוחפת את כל אירופה או את רוב אירופה בין שתי מלחמות העולם, והיא בעצם התופעה הפשיסטית. מבחינה זו נמצאת גרמניה הנאצית בקבוצה אחת עם משטרים פשיסטיים אחרים, בראש ובראשונה איטליה הפשיסטית, אבל אפשר להכניס לתוכם גם למשל את המשטר של פרנקו. גם במקרה הזה אנחנו צריכים לדבר ולעמוד על ההבדלים בין המשטרים השונים. אם כן, בהרצאה הזאת אני מבקש להתמקד בתזה הראשונה, היא התזה של הזונדרווג. התזה הוא לפיה אנחנו צריכים להבין את המשטר הנאצי כפועל יוצא של הדרך הגרמנית הייחודית או המיוחדת בהיסטוריה האירופית. למעשה מדובר, עד כמה שאני מבין, באחת התזות הפופולרית ביותר, לא רק בשיח המחקרי האקדמי, אלא גם בדעת הקהל. אין ספק שהטענה ולפיה רק הגרמנים היו יכולים לעשות את השואה בגלל התרבות שלהם, למשל, או בגלל האופי המיוחד שלהם, היא באמת טענה מאוד רווחת. והיא טענה שבמידה רבה מבוססת על סטריאוטיפים. בדרך כלל אנחנו מדברים על כך, למשל, שהגרמנים הם עם יעיל מאוד וממושמע. מי שעוקב אחר משחקי הכדורגל, בעיקר אליפות אירופה ואליפות העולם, שבהן משחקות נבחרות לאומיות, וגרמניה גם כמובן, לא יכול שלא תמיד להתפלא מחדש כיצד הגרמנים, למרות ואולי בגלל הכדורגל האפור, הממושמע, היעיל מאוד, הטקטי, בסופו של דבר מגיעים להישגים די מרשימים. היה זה גארי ליניקר, החלוץ של נבחרת אנגליה, שטען בשנות ה-80 שכדורגל זה משחק שבו משחקים 11 שחקנים מול 11 שחקנים, ובסוף גרמניה מנצחת. יש בזה משהו, אבל זה בעצם סטריאוטיפ. ואני רוצה כרגע לעזוב את הסטריאוטיפים ולהתרכז בעיקר בדיונים המחקרים והאקדמיים שעליה מבוססת הגישה הזאת. על פי החוקרים וההיסטוריונים שאמונים על גישת הזונדרווג, אנחנו צריכים ללכת אחורה בזמן, בהיסטוריה, ולזהות את מקורה של התופעה הנאצית בהיסטוריה הגרמנית, המיוחדת או הייחודית. וכאן בעצם מתחיל הוויכוח. יש היסטוריונים לא מעטים שטוענים שעלינו ללכת רחוק אפילו עד המאה ה-16, כלומר עד הרפורמציה הלותרנית. אפילו עד אז. אני מניח כרגע את הטענה הזאת בצד, מכיוון שהיא הפחות מקובלת, וגם מכיוון שלהיגיון הבריא קצת קשה לקבל את הטענה שמקורה של תופעה שמתרחשת באמצע המאה ה-20, שורשיה הקונקרטיים נמצאים כבר כ-500 שנה לפני כן. על כל פנים, רק כדי לסבר את האוזן, אני אציין שאחד הספרים הידועים בתחום, כותרתו מלותר עד היטלר, והוא סוקר את תולדות הפוליטיקה והפילוסופיה הגרמנית כתולדות הדרך אל היטלר. כל ההיסטוריה הגרמנית שמתחילה בלותר בסופו של דבר מתנקזת אל היטלר ואל התופעה הנאצית. על פי הטענה הרווחת יותר, אנחנו צריכים לחפש את מקורו של הזונדרווג הגרמני, כלומר את שורשי הדרך המיוחדת, הייחודית, הגרמנית במאה ה-19. ועל פי הטענה הזו, הייחודיות של ההיסטוריה הגרמנית נובעת מכישלון או מהיעדר של מהפכה בורגנית. במילים אחרות, כוחות הקדמה, שהם בדרך כלל מיוצגים על ידי המעמד הבורגני, נכשלו בגרמניה בביסוס מסורת של חירות, מסורת שמבוססת בדרך כלל על ביטחונות פרלמנטריים חוקתיים. גרמניה, בניגוד למדינות לאום אחרות במערב אירופה, צרפת ובעיקר אנגליה, ממשיכה במסלול של מסורת קדם תעשייתית, יונקרית. היונקרים אלה בעלי הקרקעות הגדולים של מזרח גרמניה. אם כן, בניגוד לבורגנות האירופית המערבית, הצרפתית והאנגלית, שהייתה פוליטית מאוד, שפנתה אל הפוליטיקה, שעשתה מהפכות פוליטיות כדי להבטיח לעצמה קודם כל את האינטרסים הכלכליים, הקפיטליסטיים שלה, אנחנו לא רואים את הבורגנות הגרמנית מחוללת מהפכות כאלה, מהפכות פוליטיות. במקום זאת, משקיעה הבורגנות את מרב זמנה ומרצה בכלכלה ובתרבות, בקולטור. מרקס קבע באחד המשפטים הידועים שלו שהגרמנים חושבים על מהפכות והוגים מהפכות והצרפתים עושים אותן. זה נכון, ולא רק הצרפתים עשו מהפכות. אחת המהפכות הבורגניות הראשונות בוצעה דווקא על ידי האנגלים ב-1688, במה שנודע המהפכה המהוללת. גם האמריקאים עשו מהפכה בורגנית משלהם, ואני שם את המושג בורגני בגרשיים, מכיוון שבהקשר האמריקאי לא כל כך מקובל לדבר במושגים מעמדיים של בורגנות ופרולטריון. אבל המהפכה האמריקאית דומה באתוס שלה לזו האנגלית שבאה לפניה ולזו הצרפתית שתבוא אחריה. המהפכה האמריקאית התרחשה למעשה עם הכרזת העצמאות ב-1776, והמלחמה הזאת, מלחמת העצמאות האמריקאית, פרצה למעשה בשם העקרונות הליברליים האנגלים. ניסוח ראשון של חירויות אדם לחיים, לחופש ולחיפוש אחר האושר, ומכאן גם הזכות להתנגדות פוליטית. מספר שנים לאחר מכן, נחתמת החוקה האמריקאית, הקובעת בין היתר את ההסדר הפוליטי של הפרדת רשויות ושל האיזונים והבלמים, ה-checks and balances. הצרפתים את המהפכה שלהם, את המהפכה הבורגנית שלהם, עורכים ב-1789, בשיאה של אותה מהפכה בהכרזת זכויות האדם והאזרח, שמדברת על חירות, שוויון ואחווה. הצרפתים, כזכור, גם עורפים את ראשו של המלך. שלוש המהפכות, האנגלית, האמריקאית והצרפתית, יזכו לכינוי המהפכה האטלנטית. מהפכה בורגנית המבוצעת בשם עקרונות ליברליים, מהפכה שאנחנו לא נמצא אותה בגרמניה. התאריך הראשון שמהווה ציון דרך מבחינת ההיסטוריונים בהיסטוריה הגרמנית המיוחדת או הייחודית הוא 1848. השנה נודעה כאביב העמים. במקומות רבים אנו מזהים נסיגה של השלטון האבסולוטי. ליברליזציה של חוקות, שוויון לכלל האזרחים ובמקרים רבים גם ליהודים, הגברת חופש העיתונות, הופעת בתי משפט של מושבעים ועוד ועוד. גם בגרמניה אנו מזהים לחץ להקים פרלמנט שייצג את כל המדינות הגרמניות. אנחנו צריכים לזכור שגרמניה כישות פוליטית מאוחדת עדיין לא קיימת. זאת אומרת, גרמניה עדיין עוד לא קיימת. היא תיוחד רק כשני עשורים לאחר מכן. הנציגים הגרמניים מסכימים על חידוש מסורת לאומית היסטורית עתיקה ומסכימים להקים שני בתי מחוקקים. והשאלה היא, מי יעמוד בראש המהפכה הזו? האם יהיה זה קיסר אוסטריה או מלך פרוסיה? והשאלה פה היא מאוד מכרעת. במקרה הראשון של קיסר אוסטריה, אנחנו בעצם הולכים על האופציה של גרמניה הגדולה. מה שלא יתרחש אלא כמאה שנה לאחר מכן עם האנשלוס האוסטרי שיבוצע על ידי היטלר. במקרה השני, כשהולכים על האופציה של מלך פרוסיה, אנחנו בעצם הולכים על האופציה של גרמניה הקטנה. והנציגים מחליטים לשאול את מלך פרוסיה, פרידריך הרביעי, האם הוא מוכן לעמוד בראש הרייך העתידי, שכן הוא שולט בחסד האל. עוד לפני שאציג את תשובתו של מלך פרוסיה, כבר כאן אנחנו יכולים להשוות בין הבורגנות הגרמנית לזו הצרפתית. המהפכנים הצרפתיים לא רק שלא שואלים את המלך האם הוא מוכן לעמוד בראש המהפכה, הם אפילו עורפים את ראשו. הגרמנים, שמתגלים כאן כהרבה יותר שמרנים, באים אל המלך ומבקשים ממנו לעמוד בראש המהפכה. המלך כמובן מסרב, מכיוון שהוא שולט בחסד האל. בינתיים המהפכה הזאת מדוקת באוסטריה, האוסטרים חוזרים מהאספה שהתכנסה בפרנקפורט, ועד מהרה גם הנציגים הפרוסיים נצטוו לחזור. בסופו של דבר, מהפכת 1848 לא הצליחה בגרמניה, ואולי יטענו היסטוריונים מסוימים בכלל לא הייתה. אבל בסופו של דבר הייתה מהפכה גרמנית לאומית בגרמניה. מהפכה במרכאות שמתרחשת רק עם האיחוד הלאומי של גרמניה ב-1870-71. מדוע במרכאות? מכיוון שהיא לא הייתה מהפכה לאומית עממית שבאה מלמטה, אלא מהפכה כפויה מלמעלה שנעשתה ובוצעה על ידי הקנצלר הפרוסי ביסמרק, שניסה בעיקר על ידי הכוחות הישנים של שושלות המלוכה והצבא. החוקה הגרמנית שמנוסחת ב-1870-71 אכן נותנת הד לשאיפות הליברליות והדמוקרטיות של הנציגים הבורגניים, אבל בצורה מאוד מאוד מצומצמת בהשוואה למקרה הצרפתי והאנגלי. אחד הביטויים לכך הוא הקמתו של הפרלמנט הגרמני, הרייכסטאג, כנציגות הפרלמנטרית המושתתת על בחירות דמוקרטיות, כלליות, חשאיות, שוות וישירות. הבית העליון הוא הבונדסרט, המייצג את באי הכוח של ממשלות המדינות. היינו, הוא נשלט על ידי נציגי השליטים או הממשלות של מדינות הברית. לרייכסטאג, העממי, סמכות חקיקה, אבל רק באישור הבונדסרט, והוא זה הקובע את התקציב. ולמינוי ראש הממשלה, הקנצלר, הרייכסקנצלר, ופיתוריו בסמכות הקיסר, הקייזר. לרייכסטאג אין סמכות הכרעה במדיניות החוץ, ולא במקרים של הכרזת שלום או מלחמה. על כל אלה מחליט הקיסר, שסמכותו מוגבלת במקצת על ידי הבונדסרט. גם אם אנו יכולים לדבר כאן על איזושהי תנועה אל עבר משטר דמוקרטי, ליברלי, הרי שבעצם כל הפרויקט הדמוקרטי הליברלי נכשל בגרמניה. הוא נכשל בעצם במבחן הראשון שלו עם כינונה של רפובליקת ויימר. לאחר מלחמת העולם הראשונה, זו בעצם הרפובליקה הגרמנית הראשונה הדמוקרטית והליברלית. היא מוצהרת כדמוקרטית וליברלית על פי חוקה חדשה. הקריסה של רפובליקת ויימר, זאת אומרת הכישלון של המשטר הדמוקרטי הליברלי הגרמני הראשון, מוביל בסופו של דבר לעלייתו של הרייך השלישי. הרפובליקה הדמוקרטית הליברלית הגרמנית הראשונה לא מסוגלת להתמודד עם בעיות ומשברים פוליטיים וכלכליים, והיא אכן קורסת. למה גרמניה לא הייתה אנגליה? שואל אחד ההיסטוריונים בצורה כל כך נאיבית. מדוע הבורגנות הגרמנית אינה ליברלית כמו הבורגנות הפרנקו-אנגלית? ומדוע המחויבות שלה למוסדות דמוקרטיים פרלמנטריים כה חלשה? מדוע, אם עוד פעם אני אחזור למשפט הידוע של מרקס, מדוע הגרמנים חושבים על מהפכות, למשל נחשוב על מרקס וניטשה, אבל הצרפתים עושים אותן? כפי שציינתי בראשית הדברים, אחד ממאפייניה של הבורגנות הגרמנית היא אי העניין שלה בפוליטיקה, היא אי המעורבות שלה בפוליטיקה. היה זה תומאס מן, הסופר הידוע, שניסח את העמדה הנורמטיבית הזאת בספרו מ-1918, הרהורים של אדם לא פוליטי. תומאס מן יוצא בספר הזה נגד הפוליטיקה באשר היא פוליטיקה שהיא בבסיסה אופטימיסטית ומליוריסטית, זאת אומרת מכוונת את עצמה לעשות את העתיד לטוב יותר. מן טוען כי הפוליטיקה הזו, במובן הזה המערבי, הדמוקרטי, פרלמנטרי, ליברלי, לא פחות ולא יותר מזרה ורעילה למהות הגרמנית. העם הגרמני, לדברי תומאס מן, לעולם לא יוכל לאהוב את הדמוקרטיה הפוליטית. וכאן הוא עורך השוואה שהיא השוואה קלאסית בשיח הגרמני בין התרבות הגרמני, הקולטור, לבין הציוויליזציה המערבית המזוהה בעיקר עם צרפת, אנגליה וארצות הברית. התרבות, לטענתו של מן, אינה מכירה בפוליטיקה אלא בחיים, בנפש ולא בחברה, בחופש ולא בזכות ההצבעה. זכות ההצבעה מבחינתו זה בעצם רדוקציה של החופש לפעם בארבע שנים כאשר אנחנו מצביעים לקנצלר זה או אחר. התרבות הגרמנית מאמינה באומנות, במובן הרחב ביותר של המילה, קונסט, ולא בספרות. על מה למעשה תומאס מן מדבר? הוא מסביר. הפוליטיקה, שכאמור מזוהה בעיקר עם המערב, עם הציוויליזציה המערבית, הצרפתית, האנגלית, האמריקאית, הפוליטיקה מעצם טבעה מכוונת לארגן את החיים, להבטיח אותם, להשליט עליהם עקרונות תבוניים. למשל, העקרונות האלה באים לידי ביטוי במדע שמנסה לערוך רציונליזציה להוויה. וגם למשל בעיקרון מאוד פרוזאי של הביטוח, שאמור להבטיח אותנו מפני נזקים לא צפויים. השלום, הרעיון הזה של השלום, השלום הנצחי, שלו חותרת הפוליטיקה של הציוויליזציה, הוא לא יותר מאשר לדבריו של תומאס מן קומפורט, איזשהו מצב של נוחות. לעומת זאת, התרבות, הקולטור, התרבות הגרמנית, מבוססת על חיים, שהם אינסטינקטים, הם סיכון, והחיים נשפטים לא על פי עקרונות אתיים פוליטיים, אלא על פי עקרונות אסתטיים. תומאס מן קורא למעשה להתענג על החיים המסוכנים, על החיים כחוויה אסתטית, ולהתעלם מכל שיפוט פוליטי-אתי. הוא בעצם קורא להפנות עורף לאתיקה ולהלל את האסתטיקה. מלחמת העולם הראשונה היא, לטענתו של תומאס מן, מאבק בין הקולטור הגרמני לבין הציוויליזציה המערבית. היא לא הייתה אלא מאבק בין החיים המיוצגים על ידי הגרמנים לבין הפוליטיקה הצרפתית, האנגלו-אמריקאית. הגרמנים לטענתו הם לא עם פוליטי. הספר נקרא, אני מזכיר, הרעורים של אדם לא פוליטי. אם כן, הגרמנים הם לא עם פוליטי, אלא עם של פנימיות, של מטאפיזיקה או פילוסופיה, של מוזיקה. אפשר להזכיר בהקשר הזה של המאבק בין התרבות לבין הציוויליזציה, יצירה אחרת שרואה אור באותה תקופה, והיא של אוסוולד שפנגלר, הפילוסוף, שמדבר בעצם על שקיעת המערב. הספר החשוב שלו והגדול והמרתק נקרא אכן שקיעת המערב, והוא באמת מדבר על מלחמת העולם הראשונה, ובכלל התזה שלו ממשיכה אל תוך המאה ה-20, והוא גם מדבר על המאה ה-21, כתקופה של שקיעת המערב, שקיעת הציוויליזציה המערבית. אני למעשה לא דיברתי על הקשר בין האפוליטיות או הפניית העורף אל הפוליטי לבין הפשיזם והנאציזם, וכאן אני רוצה להציע בקצרה את שתי התזות העיקריות. מה הקשר למעשה בין ההתעלמות הפוליטית הגרמנית לבין הפשיזם והנאציזם? על פי התזה הראשונה, אותה אפוליטיות גרמנית, שלמשל תומאס מן הוא אחד הנציגים המובהקים שלה, משאירה למעשה את הספירה הפוליטית ריקה. וכפי שאנחנו יודעים, ספירה פוליטית אף פעם לא יכולה להישאר ריקה, ולכן נשאבים אליה הכוחות האוטוריטריים, הפשיסטיים, הנאצים. זאת אומרת, למעשה הבורגנות הגרמנית, שהיא בורגנות לא פוליטית, משאירה את החלל הפוליטי ריק אל הכוחות הללו. על פי התזה האחרת, שאני חושב הרבה יותר מעניינת ומתוחכמת, היא שבעצם האפוליטיות היא כשלעצמה פשיסטית. כמו שתומאס מן מדבר על האפוליטיות כתנועה מהאתי אל האסתטי. ווולטר בנימין, הפילוסוף הגרמני, באמת, במסה שלו על הקולנוע, הוא מסיים אותה בטענה שהפשיזם הוא באמת האסתטיזציה של הפוליטי. בגלל אילוצי הזמן אני לא יכול להיכנס כאן לביקורת על תזת הזונדרווג, ובכל אופן אני רוצה לציין בקצרה נקודות. האם הבורגנות היא אכן תמיד סוכן פרוגרסיבי? אני לא רוצה כרגע לענות על השאלות, אלא רק להציג אותן. האם באמת הבורגנות האנגלית הצרפתית מפותחת לעומת בורגנות גרמנית שלא התפתחה או שלא פוליטית? האם בכלל בורגנות הוא סוכן או שחקן היסטורי שאפשר בכלל להמשיג אותו בצורה כל כך קונבנציונלית? האם אכן הגרמנים מסרבים לעלות על דרך המודרניזציה, והאם אנחנו באמת יכולים לקבל את המודרניזציה כקריטריון אוניברסלי לבחינת הנורמליות של התפתחות היסטורית? והאם הפשיזם הוא באמת תוצאה של כישלון הבורגנות? מבחינה מרקסיסטית אנחנו יכולים לומר שניצחונה של הבורגנות הוא תמיד ניצחונה של השיטה הקפיטליסטית. והאם לכן בורגנות חייבת להיות ליברלית ודמוקרטית? האם קפיטליזם תמיד מצריך שיטה פוליטית ליברלית ודמוקרטית? האם בעת צרק, כלכלית, כמו שקרה בגרמניה הנאצית, אבל גם במקומות אחרים לא טוטליטריים, האם הבורגנות לא באמת חברה למנהיגים אוטוריטריים וטוטליטריים במטרה להמשיך ולקדם את האינטרסים של צבירת ההון? והשאלה האחרונה היא, האם העובדה שהבורגנות הגרמנית לא פנתה אל מהפכה בורגנית, לא מעידה למעשה על ההפך, לא שהיא חלשה, אלא שהייתה כל כך בטוחה בעצמה וכל כך חזקה, כך שבעצם לא הייתה צריכה לבצע את המהפכה הפוליטית כדי לקדם את האינטרסים שלה.